שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק במידות הראייה. מידות הראייה זה ספר המודפס בסוף ספר מוסר אביך לרב קוק. גם זה דברים של הרב קוק. אנחנו בערך כבוד, פסקה ג', כמה שאני זוכר. רק שיש בעיה, אולי לא, פסקה ב', יש בעיה שלגבי העמוד זה משתנה לפי המהדורות. יש מספר מהדורות, והמהדורה הזו הקטנה שאני מחזיק, זה בעמוד קוף למד דלת, אבל במהדורות האחרות זה בעמוד אחר. במהדורה איזו? הגדולה של מוסד הרב קוק, אז זה בעמוד פא', ויש עוד מהדורות שונות. אבל אנחנו כן בכבוד, פסקה ב'. כמה סיגים צריכים להסיר מהמושג כבוד שמיים? עד שיהיה מובן בטהרה כזו, המסלקת ממנו כל חסרון וכל השפעה מזויפת. כל מה שהעולם סובל, יש לזקוף על יסוד זה של טהרת כבוד שמיים מכל סיגיו ובדיליו. טוב, כאן הרב אומר הרבה דברים, צריך לברר מה המשמעות שלהם. אנחנו מדברים על המושג של כבוד שמיים. המושג כבוד שמיים מורכב משני מושגים, כבוד ושמיים. מאחר והביטויים האלה מציינים דברים שהם רחוקים מאוד מן המשמעות שיש להם כאן, אז הרבה טעויות יכולות לנבוע מזה. המושג של כבוד יכול להיות מובן בצורה לא נכונה, והמושג של שמיים יכול להיות מובן גם הוא בצורה לא נכונה, ולכן יש לעשות עבודה גדולה כדי לתקן את הטעויות. מה? ואת המשקפיים. אם כי נראה לי שזה רק מצד שיתוף השם בלבד, ואין לזה שום קשר ענייני. כן. עכשיו, מה קשה במושג כבוד? שהמושג כבוד יש בו זילות מסוימת. הרי בקשת הכבוד זה מהדברים הרעים. הרי כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. ובכלל, אדם שהוא אמרו, הקנאה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. בקשת הכבוד היא דבר מגונה. אז איך ייתכן שהקדוש ברוך הוא מבקש כבוד? ישימו לשם כבוד, ותילתו באים יגידו, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו. לכן, ברור לנו שאם אנחנו כבר מדברים על המושג של כבוד כלפי הקדוש ברוך הוא, אנחנו חייבים לזקק אותו ולזקח אותו מכל מיני סוגים שדבקים בו, ואז מתוך כך נוכל גם לסלק מן העולם סבל. במיוחד גם המושג של שמיים. שמיים זה מציין בדרך כלל, כשאומרים שמיים מתכוונים לקדוש ברוך הוא. יש רק בעיה אחת, שהקדוש ברוך הוא לא מושג, כלומר הוא למעלה מכל השגה. ולכן ברגע שאנחנו מדברים, עכשיו זה כבר יותר טוב, ברגע שאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא בתור מושג, אנחנו גורמים גם לסבל גדול בנפש האנושית. או כמו שהרב כותב באורות, ביסורים ממרקין, הוא כותב שכל הסבל של העולם נובע מחוסר ברור של המושג האלוהי. והמושג האלוהי בתפיסה העממית הופך להיות עצם כוחני הדורש כבוד. ברור שכלפי עצם כוחני הדורש כבוד, אני לא חש שום סימפתיה. ולכן הנטייה הטבעית היא המרידה, או אפילו השלילה, לומר שאין אלוהים. לכן אומר, והרבה הרבה טעויות. עכשיו, יש כאלה שמרגישים מחויבים כלפי המושג המוטעה הזה. ואז בשם כבוד שמיים הם עושים הרבה שטויות. לכן אלה ואלה סובלים. אלה המורדים במלכות שמיים סובלים, כי אז אין להם יראת שמיים אמיתית. ואלה המקבלים על עצמם במלכות שמיים, גם הם סובלים, כי הם עושים שטויות בשם שמיים. ברור? לכן צודק הרב שאומר שעל מנת להציל את העולם מסבלו הנורא, צריך לזקק את המושגים של כבוד שמיים. עד כאן ברור? מתוך כך אנחנו יכולים לחזור אל הפסקה עצמה ולקרוא אותה שוב. כמה סיגים צריכים להסיר מהמושג כבוד שמיים. עד שיהיה מובן בטהרה כזו, המסלקת ממנו כל חסרון וכל השפעה מזויפת. כל מה שהעולם סובל, למה בני אדם סובלים? יש לזקוף, כלומר שלייחס, על יסוד זה של טהרת כבוד שמיים, כלומר לטהר כבוד שמיים מכל סיגיו ובדיליו. עכשיו, איך עושים את זה? הרב כאן לא מסביר. בסדר? הוא רק אומר שצריך לעשות את זה, רק הוא לא מסביר איך עושים את זה. אז מה זה מחייב? שלהסביר. איך נסביר? הנה, זה בפסקה ג'. למה להתאמץ? אם הרב בעצמו דואג להסביר לנו. עד כאן ברור? ג', כבוד אלוהים, תחת מושג זה מונח הגבורה והרפיון. כלומר, אני יכול להשתמש במושג של כבוד אלוהים כדי להיות גיבור, אני יכול להשתמש במושג של כבוד אלוהים כדי להיות חלוש. תלוי איך אני תופס את כבוד אלוהים. הנטייה ליתן כבוד לשם השם, מאיפה זה בא? היא מולדת גבורת האדם. כלומר, היא נולדה מהנטייה של האדם לגבורה. הכרת הממשלה של הטוב היותר עליון בעולם, שהיא מתפשטת והולכת באותה עמידה שדעת אלוהים בתכונתה העליונה גוררת אחריה את רחשי הכבוד היותר עליונים, מתגברת בעולם. זה כבוד אלוהים המקורי. אני כל כך מלא הכרה וכל כך מלא תודה למי שהוא מקור כל הטוב וכל החיות, שאינני יכול שלא לתת לו כבוד. כי דווקא נתינת הכבוד הזאת היא מעצימה את כל כוחות החיים שלי, נותנת לי גבורה. זה המקור של כבוד אלוהים. עד כאן ברור? דה. אבל בני אדם הנפחדים ונרעשים, כלומר, הפחד והרעש אצל בני אדם לא נובע מכבוד אלוהים במקור. מאיפה הוא נובע? מהם עצמם, מהם עצמם, בני אדם, בטבעם. הם נפחדים ונרעשים. אז לא צריך להשים את הקדוש ברוך הוא. זה סתם נטייה רפויה שיש באדם. ומתוך פחדם אינם שמים על לב ואינם מעיזים לחקור בגודל הציור האלוהי ובחקר כבודו. למשל, אינם מעוניינים לעסוק בסתרי תורה שיכולים לברר לאדם כבוד שמיים. כן, מה שקורה כאן, חקר כבודו. והציור עצמו, אז נשאר רק ציור קריקטורי של כבוד שמיים. נהפך להם לרועץ, וחובת הכבוד לאלוהים מתגלמת אצלם בתור תביעה אכזרית, מעצם שואף כבוד לאין חקר. שהיא משפלת בקרבם רגש עדין וטוב, ומהפכת אותם לעבדים עצובים ואכזרים, שונאים זה את זה, ושונאים את אלוהים באמת בתוכיות ליבם. כלומר, הוא נותן כבוד, אבל הוא שונא את מי שהוא צריך לתת לו את הכבוד. כי הכבוד הוא מעמסה, הוא עול כבד. אז כל אדם שונא מעמסות. אין? יש ביטוי מפורסם, למה אלוהים צריך להתערב לי בחיים? טענה נכונה. אם אתה תופס את אלוהים כמנוגד לחיים, אז ודאי שהוא לא צריך להתערב לך בחיים. אם אלוהים הוא מקור כל חיים, אז ברור שהוא מתערב לך בחיים, הוא נותן לך חיים. או. אף על פי שיאמרו תמיד, אותם האנשים המסכנים, הנתונים תחת העול של כבוד אלוהים, הגורם להם באופן פנימי שנאה, אף על פי שיאמרו תמיד דברי אהבה וכבוד כשמזכירים את השם, אין הוא משתבח שמו לעד. כן? אבל על זה נאמר, בפיו ובשפתיו יכבדוהו וליבם רחק ממנו. כן, בבקשה.
מתעלם כשאומר חקר כבודו וכל מה שהוא אומר על הכבוד אלוהים, ואנחנו יודעים שכבוד אלוהים מסתר דבר, זה מלאכים שאנחנו לא רואים. איך זה מסתדר פה עם הכבוד אלוהים הזה?
כבוד אלוהים.
אסתר דבר. סימן שיש משהו שאני יודע להסתיר. אני לא יכול להסתיר משהו שאני לא יודע. יש דברים שאני אף פעם לא שמעתי עליהם. אני לא מסתיר אותם, אני פשוט לא מכיר אותם. כן? אז אם אני מסתיר משהו, סימן שאני יודע אותו. שתיים, וכבוד מלאכים, חקור דבר. וכי השם הוא לא מלך? כן, אבל אותו אלוהים הוא גם מלך. ולכן יש אצלו שתי בחינות. נכון, יפה. זה מה שלמשל כתוב, עד, בראשית רבה כתוב. מבראשית עד ויחולו, הסתר דבר, מכאן ואילך, חקור דבר. אז מי זה חקור דבר? של אלוהים, שהוא המלך. בבקשה.
לפחד ומה השורש לגבורה? האם זה המציאות? אם עם ישראל בארצו הזה שגבורה ואז אם תוצאה מזה כבר קרוקים? או שזה משהו קדם לזה?
אתה אומר שכשעם ישראל הוא בארץ הוא גיבור, זה נכון. אבל הרב גם מדבר עוד לפני זה. הוא מדבר על נטייה כללית בנפש האדם, עוד בלי קשר לעם ישראל. יש בנפש האדם נטייה של גבורה, יש בנפש האדם נטייה של פחדנות ורפיון. וזה חוקרת הפסיכולוגיה או הפסיכואנליזה. כלומר, אנחנו לא זקוקים דווקא לעם ישראל כדי להבחין שיש באדם שתי הבחינות האלה. מובן? ולכן, אם אני גיבור, אז אני גם נוטה לתת כבוד לאלוהים, כי אני מכיר בו את מקור הגבורה שלי. אז זה נותן לי עוד יותר גבורה. אם אני רפוי, אני מתייחס אל אלוהים כמי שגורם לי את הרפיון הזה. האם צריך ללמוד להיות גיבור? כן, בוודאי. המידות זה דבר נרכש. כן, הרבה פעמים אנשים אומרים, תשמע, לך יש מידות מיוחדות מאוד. הלוואי והייתי כמוך. כן, אבל מי שיש לו את המידות הגדולות האלה, הוא עבד על זה. בהתחלה הוא לא היה עם המידות. בסדר? כן.
תשובה לפסקה ב', מה זה כבוד שמיים אמיתי?
כבוד שמיים אמיתי, לפי זה, זה כבוד למי שנותן לי חיים. ממילא נותן לי גבורה. מובן? כן.
בעצם הכבוד הוא אך ורק עניינו של האדם, והוא בעצם הוא פרטי, הוא אפילו אגואיסטי.
למה זה אגואיסטי לתת כבוד?
הוא בעצם
ממלא
אותך, אתה בעצם...
זה הכרת תודה. אלא אם כן תגיד שהכרת תודה היא דבר אגואיסטי.
אבל יכול להיות שמהכרת התודה אני מגיע למשהו יותר גדול. כלומר, אני מתחיל מהכרת התודה, ואז אני מתחיל להגיע גם לערך. יש בספר יהושע, בפרק האחרון, פרק כ"ד, יש איזה מין הצגה מוזרה, שיהושע עושה עם ראשי האומה. הוא מזמין את כל ראשי העם להעיר שכם, הוא אומר להם, יש לי הצעה. הרי הייתה תקופה שאבותינו עבדו לאלוהים אחרים. אז כך שיש לנו משהו כזה בהיסטוריה. יש לנו גם את השם. בואו נעשה חלוקה. אני וביתי נעבוד את השם, אתם תעבדו אלוהים אחרים. זה הצגה מוזרה מאוד. השאלה יכול שזה מתוכנן מראש, או לא יודע, משהו כזה, אבל זה ככה כתוב. ואז ראשי העם עונים, אי אפשר. אנחנו לא יכולים לעזוב את השם, כי השם עשה איתנו טובות גדולות. הוציא אותנו ממצרים, נתן לנו את הארץ וכו'. אי אפשר לעזוב את השם. אחד שהוא כזה טוב, איך נעזוב אותו? ואז יהושע אומר, אתם לא יכולים. כי אף על פי שאתם תקבלו הרבה טוב מהשם, אתם עשויים גם לקבל הרבה רע. ברגע שתעזבו את דרכו ותעבדו אלוהים אחרים, הוא ינקום בכם. אז אולי עדיף מלכתחילה לא להיות שייכים לברית הזאת. כלומר, מה אומר להם יהושע? אם זה תועלתי, אז זה לא משתלם. ואז הם אומרים, ויאמרו, לא, כי את השם נעבוד. למה? ככה. זאת אומרת, הוא הביא אותם מהכרת התודה לאידאל. כן. מה ההבדל בין יראת שמיים הלא נכונה לבין כבוד שמיים הלא נכון? זה השאלה שלך? תשובה. זה כמעט אותו דבר, אבל יראת שמיים היא בנויה על הכרת המרחק. זה המשמעות של המילה יראה. אני ירא מפני המרחק. הכבוד זה ההזמנה שלי לתת משהו למי שאני רחוק ממנו. מובן? אז זה קרוב, אבל זה לא זה. להמשיך? טוב. כן.
האלטרנטיבה שיהושע מציג לזקנים, זה שבאמת כאילו יש פה קייס לאלוהים.
השאלה אם באמת הייתה אפשרות, האם זה ברצינות.
לא, אם יש פה, אם יש פה, ודאי שהוא, זה היה משחק וזה, אבל יש פה אבא אמינה, זאת אומרת, הם נותנים פה כוחות, מייחסים כוחות לאלוהים אחרים האלה?
יכול להיות. אבל בעיקר, הם מייחסים כוח לאיש היחוד. לאיש היחוד לשם. כן? כי הרי איך אנחנו דנים אדם? על פי עולם המושגים, עולם הערכים המקובל עליו. אם אני לא שייך לעולם ערכים מסוים, אני לא נשפט ביחס לזה. ברור? למשל, אתה לא שואל חתול מדוע הוא לא צלצל בפעמון לפני שהוא נכנס. כי הוא לא שייך לזה בכלל. בסדר? לא דבר, זה בעבודה זרה גם. מה זה עבודה זרה? זה עבודת השם, אבל בצורה זרה. כלומר, מה שהתורה מכנה בשם אלוהים אחרים, זה לא בלוף. זה אלוהים אחרים. מי זה האלוהים האחרים? זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. מהצד האחר שלו. מובן? מה בערך? מה לא מובן? סתרה אחרה. אתה מכיר את המושג הזה? מה זה סתרה אחרה? איך מתרגמים את המילה הזאת? צד אחר של מי? של אלוהים בעצמו. כלומר, זה לא מישהו אחר, זה לא ישות נפרדת, הסתרה אחרה. זה הקדוש ברוך הוא, הסתרה אחרה. רק שזה הצד האחר שלו. אז משם באים אלוהים אחרים. איך אומרת התורה? לא יהיה לך אלוהים אחרים. מה המשך? על פניי, אז מאחוריי. מאחוריי יש, אבל זה לא בשבילך. מאחוריי, הכוונה מהצד הלא גלוי. נכון? הצד של הפירוד. מה הבעיה לעבוד את השם מצד הפירוד? זה לא מוסרי פשוט. זה מה שאנחנו אומרים, שמה ישראל, השם אלוהינו. מי זה השם אלוהינו? השם שהוא אחד ולא השם שהוא לא אחד. מבין אותי? משהו עם המשקפיים האלה, משהו נורא. טוב. כן, אני רואה שאני פה פתחתי את תיבת, לא יודע, פנדורה, משהו, כן.
מצד אחר רוצה או באיזה חלקיות?
איך שתרצה לקרוא לזה?
תאינוח.
תאינוח, פחות או יותר.
כבוד אלוהים?
כבוד אלוהים מסתר דבר. יש צדדים של המציאות שאנחנו לא מעלים. שאחד הדברים שהרב אשכנזי תמיד שואל את זה, כל הנבואות הטובות הן כתובות במפורש. כלומר, זה שאנחנו נחזור לארץ, נקים מדינה, נבנה בית המקדש, כל זה כתוב. שחור על גבי לבן והנביאים, לא צריך לחפש. ומה עם השואה? זה כתוב בתנ״ך, אבל מתחת לבלטות. למה הנביאים לא כתבו על זה במפורש, רק ברמזים? הרמזים הם ברורים, אבל רק רמזים. כי כבוד אלוהים מסתר דבר. כי בסופו של דבר, זה היה, יש תביעה כלפי מעלה, לאחריות של הקדוש ברוך הוא בסיפור הזה. לכן, העלימו את זה קצת. ראיתי? טוב. ועל זה מה שנאמר, רווח והצלה יעמוד ליהודים, אבל במקום אחר, זה לא כדאי. טוב, דלת, שאתם לא רוצים, אתם עושים שאלות, שאלות, בבקשה, אבל אני מציע שנקרא את דלת. כל מה שהשלמות הפנימית יותר חסרה, כן, הטבע מחפש להשתלם לצד חוץ, רק במעמד שפלות הנפש יתעורר חשק להתהדר לפני אחרים, בין במה שיש בו, בין במה שאין בו. ולכן חייב האדם להגדיל את רושם השלמות הפנימית, ודבריו ביחוסו להכרת עצמו לאחרים יהיו תמיד במשקל הראוי. פשוט. פסקה ה'. מה, למה אתם צוחקים? אתם רוצים הסבר. טוב, אני אעשה. יש, כאן הרב מדבר על קצת על פסיכולוגיה. הרבה פעמים אני זקוק לאישור חיצוני למעלות שלי. זה נקרא בקשת הכבוד. אני מגיע לזה שמקום, אני רוצה שיכבדו אותי. למה אני צריך בעצם שיכבדו אותי? כי יש לי אני צריך פיצוי על תחושת ריקות פנימית. אני לא מספיק מכובד בעיני עצמי, מסיבות טובות לפעמים, או לפעמים מסיבות לא טובות. אני מתבייש בעצמי, ואז במקום לתקן את עצמי, אני מחפש אישור מבחוץ, בין במה שיש בי, בין במה שאין בי, כדי לתת לי כבוד, כן? מובן? לתת לי איזו הרגשה שאני שווה משהו. לכן, מבקשי הכבוד הם הרבה פעמים מגוחכים. כן? כי אתה רואה שהבן אדם חי מזה שמכבדים אותו. אז זה מה שהרב אומר כאן. כל מה שהשלמות הפנימית יותר חסרה, כן? כלומר, יש אדם, הוא לא טיפל בעצמו. כן, הטבע מחפש להשתלם, כלומר, מחפש פיצוי, השלמה. לצד חוץ, שיכבדו אותו. רק במעמד שפלות הנפש. כלומר, אדם שבאמת יש לו חיים פנימיים עמוקים באמת, הוא לא זקוק לכבוד. זה כלומר, זה אפילו סנו בעיניו. יש ביטוי כזה...
שפלות הנפש בצורה
לא טובה. כן, כן, שפלות הנפש במובן הרע. כן, כן. יש ביטוי, אהב את המלאכה, הוא סנה את הרבנות. מה פירוש הביטוי רבנות במשנה? מה זה רבנות? שררה. כן? כלומר, לאו דווקא מה שהיום אנחנו קוראים רבנות, אלא גם מלך יש לו רבנות, כן? אמרו, אוי לרבנות שמקברת את בעליה, שהמלכים לא מאריכים ימים. אז סנה את הרבנות. שואל רבי חיים מוולוז'ין, אם תסנה את הרבנות, אז מי ישמש באותה רבנות? מי שאוהב את זה. אז בעצם אתה מפנה את הדרך לריקים. זאת אומרת, אני לא רוצה להיות בשררה, ואז אחרים יעשו. האנשים שאוהבים את זה. אז מה הרווחנו? לכן אומר רבי חיים וולוז'ין, אוסנה את הרבנות שלך. כלומר, אתה תשמש ברבנות, וכל מה שיכבדו הוא, יהיה לתועבה בעיניו. ככה הוא אומר. אז זה בתנאי שיש לו באמת מה למכור. לעצמו לפחות. אז הוא אומר, רק במעמד שפלות הנפש, שפלות במובן הרע, יתעורך חשק, להתהדר לפני אחרים, בין במה שיש בו, בין במה שאין בו. יש פרק מעניין בספר אור לנתיבתי. אור לנתיבתי זה רשימות של הרב צבי יהודה קוק. אז הוא דן שמה בשאלה, מה יעשה האדם שמכבדים אותו על מה שאין בו? מייחסים לו כל מיני דברים, כל מיני מעלות, הוא יודע שאין לו. אז מה, הוא כל הזמן ילך ויגיד, זה לא נכון מה שאתם אומרים עליי. יגידו, אה, יש לו עוד מעלה. כן? אז אומר הרב צבי יהודה, שאותו אדם שמכבדים אותו, אף על פי שזה בטעות, ישמח על זה שאנשים מכבדים את הדבר הזה, שחושבים שיש לו. כן? חושבים שיש לו חוכמה, תורה, גילות חסדים. ולכן מכבדים אותו. אומר, לפחות אנשים מכבדים תורה, חוכמה, גילות חסדים. מצוין. כן? מצד זה הוא צריך לשמוח מצד זה. אז גם פה אומר, רק מעמד שפלות הנפש יתעורר חשק תתדר לפני אחרים, בין במה שיש בו, בין במה שאין בו. ועל כן, כדי להינצל מכל הדבר המגוחך הזה שהרב דיבר עליו כאן, חייב האדם להגדיל את רושם השלמות הפנימית. כלומר, רושם שעושה בו השלמות הפנימית, ודבריו ביחוסו להכרת עצמו לאחרים, כי לפעמים הוא צריך להגיד, צריך להגיד, אני פלוני. כן? כתוב בגמרא, שרה לצורבה מדרבנן להודיע נפשי. מותר, זה תלמיד חכם, להודיע מי הוא. כן? הוא מגיע למקום שלא יודעים מי הוא, אז שואלים, מי אתה? אני הרב הגאון פלוני, כן? והצדיק. כן. אז לא, זה כתוב בגמרא שזה מותר, כן? זה, כי זה לא מצד כבודו, מצד כבוד התורה שהוא מייצג וכו'. אז אומר, אבל על פי איזה שיקול דעת, ודבריו, ביחוסו להכרת עצמו לאחרים, יהיו תמיד במשקל הראוי, לפי מה שצריך, כן? באותה הזדמנות. כן. שהוא ייתן ערך. שיתמקד בזה, להגדיל, הכוונה שהוא יעריך את זה. כן, הוא צריך להעריך את ה... כמה שזה חשוב להיות עם חיים פנימיים, גם אם הוא עוד לא קנה את זה. כן? ואז יוצא שכל פעם שיכבדו אותו, הוא ירגיש רע מזה. כי הוא יבין שזה בא מבחוץ ולא מבפנים. עכשיו, לפעמים צריך לכבד אותו, בסדר. זה צריך לכבד אותו מצד הצורך החברתי או כל מיני דברים. בסדר. הרבה פעמים, כן. הרבה פעמים רדיפת הכבוד נובעת מהערכה עצמית לקויה, בדיוק. כן. אני חושב שהמקור, אני חושב שהמקור גם נשיאה לעבודה זרה בעצם. אני חושב
שהכבוד שהקב"ה מבקש, הוא נובע מכורה
ממקום... ממניע כזה, כן. כאילו הקב"ה זקוק לכבוד. בלי זה לא הולך לו, כן? אז כן, זה נובע מתפיסה כזאת. איך מגיעים לשלמות פנימית? יש בשביל זה ספר נפלא שכתב רמח"ל בשם מסילת ישרים. והוא מסביר איך מגיעים לשלמות פנימית. לא, כל זמן שהאדם לא שם את השלמות הפנימית כדבר שהוא מעריך באמת. גם אם הוא עוד לא קנה, כן? הרי אני רוצה שלמות פנימית, אבל עוד לא קניתי. אז מה אני אעשה בינתיים? לפחות אני מתעניין בזה. אפשר להגיד אולי רק טהרה, לא יודע, אבל הכוונה שהחוויה הפנימית חשובה לי יותר ממה שאומרים עליי. כן? טוב, עד כאן להיום. אנחנו בזאת סיימנו את השיעור.